טוב, אז תזכירו לי רגע מה למדנו עד עכשיו. כנסת ישראל, מה זה? מה ראינו עד עכשיו? נו, שמישהו יסכם לי, אחרת אני אצטרך לחזור מההתחלה. מה? שכחתי כבר. אני אקרא לכם ואתם תסבירו לי. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. מי מסביר לי? זה נשמע מילים כאלה לא מובנות קצת. חוץ מדניאל. סיכום טוב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני שנברא העולם, העולם הזה הוא אינסופי. אין עולם, יש רק אלוקים. האינסוף ברוך הוא אנחנו קוראים. ואז רגע המעבר מהמציאות האינסופית למציאות סופית, יש שם איזה נקודה אחת שבה מתחיל להופיע משהו סופי. כן, המהר"ל קורא לזה נקודת האמצע. היי, שלום. נקודת האמצע. הנקודה שבה יש חיבור בין האינסוף והסוף. הנקודה הכי התחלתית הזו היא הנקודה שמחיה את הדברים הכי 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 גשמיים. כל אלקטרון, כל פרוטון, כל חלקיק של משהו חי בעולם, שמשהו נברא בעולם. יש בו איזה ביטוי של הנקודה הזאת, אחרת הוא לא היה חי. זאת נקודת החיות הזאת, אם תרצו, זה דומה קצת להבדיל למפץ הגדול. המפץ הגדול, איך אומרים המדענים, היה נקודה ייחודית. למה הם קוראים לה ייחודית? כי אין לה שום הגדרה. כי זה נקודה שהם לא יודעים להתמודד איתה, היא מעל חוקי הטבע הנקודה הזאת. לא היו חוקי טבע ברגע של המפץ. הם נוצרו רק 3 שניות אחרי זה. זאת אומרת, זה מין נקודה שהיא מכילה בתוכה את כל היקום, את כל האנרגיה של היקום, וכל אנרגיה של כל אלקטרון ביקום היא אנרגיה שבאה מהנקודה הזאת של המפץ הזה. בסדר? זאת אומרת, יש איזה נקודת התחלה כזאת, אנחנו קוראים לנקודת התחלה הזאת כנסת ישראל. הכוח הזה לחבר את הבורא והבריאה, זו מהות הנשמה הישראלית. זה התפקיד של עם ישראל, ומתוך כך זה התפקיד של כל אחד מהאומה הישראלית. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו נולד, חי, קיים, כדי לחבר את האור האינסופית, המציאות האינסופית, לתוך המציאות הסופית, לארוחת הבוקר שלו, לזה שהוא מחליף טיטולים לתינוק שלו, להתנהגות שלו, לחיוכים שלו, לעשייה שלו, לריצה שלו על הג'בלאות בצבא, הכל. כל מה שאנחנו עושים, מכיל בתוכו נקודת מפגש בין הבורא והבריא. איך הרמב״ם קורא לזה? כל מעשיך היו לשם שמיים. זה שם אחר לאותו דבר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים זה כדי לגלות את הטוב האינסופי. יש טוב אינסופי, כמו שהרמח"ל אומר, תכלית הבורא בבריאת העולם הייתה להיטיב. לגלות פה טוב אינסופי. גילוי הטוב האינסופי הזה הוא נשמת ישראל. זה הנשמה שלנו. אנחנו רוצים להטיב לכל העולם. לכל מה שנברא. זה הנשמה שלנו. זה הייעוד שלנו. זה הכוח החיוני שיש בעצמנו. אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. היא מכילה בתוכה את כל מה שיש. נקודת החיות הזאת. היא גם בפועל היום, מאחר ודרכה עוברים החיים לכל המציאות כולה. כי זאת הנקודה הזאת שמופיעה בנו. אז גם היום במידה מסוימת אנחנו מכילים בתוכנו כאדם קטן את כל האדם הגדול. העולם הוא אדם גדול, כנסת ישראל היא אדם קטן, וכל אחד מכם הוא אדם עוד יותר קטן שמכיל בתוכו בתמצית את כל כנסת ישראל. את כל אחד מכם הוא בתמצית מכיל עוצמת חיים ענקית. זה מין פצצת מימן רוחנית ענקית שמכילה המון טוב. אז זה האומה הישראלית, וזה מופיע בכל מה שאנחנו, בהתנהגות המעשית שלנו כאומה, בהתנהגות הרוחנית שלנו, בלימוד שלנו, בהיסטוריה שלנו. כל מה שאנחנו, זה הנקודה הזאת, זה האמונה שלנו. אמונה זה נקודת המפגש בין האדם והבורא. זאת אומרת, כשאני מאמין, מה הכוונה? אני מחובר, אני קשור לבורא. המהר"ל אומר שהאמונה היא דבקות קבועה ומיוסדת, זאת אומרת אנחנו קבועים בקשר עם מישהו. כשאני נותן אמון במישהו, רבה אמונתך. מה הכוונה? בבוקר הקדוש ברוך הוא נותן בנו אמון שנגלה את רצונו, אנחנו נותנים בו אמון שהוא יחיה אותנו. מתוך כך מופיעה כאן נקודת האמונה. אם יש מישהו שאתם ממש נותנים בו אמון, אתם סומכים עליו עד הסוף, לא יעזור כלום. זה מה שאומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, שהאמונה היא ודאות מוחלטת. במה? בקשר. אז כשאנחנו מאמינים בבורא, יש לנו ודאות מוחלטת בקשר. זה כישרון יהודי. מה הכוונה? הכוונה שהכישרון שלנו לגלות את הנקודה הזאת. אין שום נברא בעולם שאין בו בילדין, בנוי בתוכו נקודת מפגש עם האינסוף. לכן כולם מאמינים, כולם, רק שהם לא מצליחים לגלות דווקא את האמונה והאינסוף ברוך הוא. אז הם מתחילים לגלות אמונה בכל מיני פסלים, בכל מיני אבנים, בכל מיני הרים, בכל מיני עבודות זרות, במדע, לא יודע במה. כל אחד מאמין במשהו, כי הם לא מצליחים לחשוף את הנקודה הפנימית של האמונה. אבל כולנו מאמינים, זה הנחת היסוד. אי אפשר לשכנע מישהו להאמין, אין דבר כזה. למה? כי אם זה לא היה נמצא בו, היית יכול לדבר עד מחרתיים, הוא לא היה מאמין. זה כמו עיוור שאתה מנסה להסביר לו איך נראה צבע. אין סיכוי בחיים. אין לו את החוש הזה. האמונה, הרב קוק אומר, היא חוש מיוחד, הוא חוש פני. אמונה זה חוש. יש לנו חוש כזה. זה כישרון כזה. להיות קשורים לאלוקים. עם ישראל בא לעולם כדי לגלות את החוש הזה אצל כולם, כדי לראות לכולם איך לפתח את החוש הזה כדי שהוא יופיע בהם. ואז כל העולם, כל מה שהוא יוצא זה טוב, טוב אינסופי. איזה עולם כיף. אז זה התפקיד שלנו, זה המהות שלנו. ובמידה רבה, כל מה שקורה לעם ישראל בגדול, צריך להבין איך זה קורה בקטן, בכל פרט, אבל כל מה שקורה לנו כאומה, זה תמיד מכיל נקודת מפגש בין הבורא והבריאה. טוב, א' הרב לא הסביר את זה פה, אז אני לא לוקח על עצמי להסביר מה שלא כתוב כאן. אבל אני רק ארמוז שכנסת זה לשון כינוס, וישראל זה הישר עם אל. זאת אומרת, יש רצון השם, זה יוד קי, שזורם לתוך המציאות, זה הישר הזה, זה הוו, לתוך ההי, לתוך המציאות. כנסת ישראל זה המקום שמכנס את כל רצון השם, את יוד קי. וזה מה שקורה בפורים, נכון? איך הרב מסביר? מה זה מגילה? בטח קראתם את זה כבר לכבוד פורים. מגליה, יוד קי. מה זה אכילה? אכל, יא. מה זה שתייה? שת, יא. מה זה אסתר? ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אומר הרב, מה זה אסתר אסתיר? מה הכוונה? אומר, יש שם הסתר, משהו מסתיר. החומר מסתיר, הגוף מסתיר. מה הוא מסתיר בתוכו? איזה אותיות נשארו באסתר אסתיר שהם לא כוללות סתר? איזה? א', י' והי, נכון? א' זה הבחינה, הנקודה הכי פנימית, זה הכנסת ישראל, זה הנקודה ההתחלתית. אחרי זה י' ק' זה חוכמת השם, זה איך הדברים אמור, זאת אומרת, מה המצב האידיאלי, או מה, נגיד, הרצון האידיאלי, ומה התוכנית האידיאלית, זה יודקי. יודקי זה בעצם המצב האידיאלי והרצון האידיאלי, יוד והי. שזורמים לתוך המציאות, ואז הם מתגלים. אז כנסת ישראל היא בעצם כינוס של כל הרצון האלוקי הזה לתוך המציאות המעשית. איך נקראת כנסת ישראל? כן, בהחלט. למה נבראה הנקודה הזאת? למה הקדוש ברוך הוא ברא כוח כזה שכביכול מנגד את הקשר בין הבורא והבריאה? כדי שתהיה בחירה. ואת המלאק, לכן חז"ל אומרים, הוא בחינה של ספק. למה? כי אחד הדברים הראשונים שהקדוש ברוך הוא ברא זה עולם של ספקות. מה הכוונה? אומרת, מבחינת הבורא אין שום ספק בכלום. מבחינת הנבראים יש מלא ספקות. מה תפקיד הספקות? לאפשר לנו בחירה. עכשיו המלא קולה טרמפ על הנקודה הזאת של הספקות ואומר, בוא נשאר בספק. ומה התפקיד של עם ישראל? זה בוא נבחר. לכן בית המקדש נקרא בית הבחירה. נקודת הבחירה בעולם זה הקדושה. ואת עם ישראל אומר, תבחרו לחיות נכון. זה עם ישראל. המלאק אומר, תישארו בספק. זה מאבק תמידי בין המלאקיות לישראליות. סליחה? שיהיה סתר. סתר הסתיר. יש מציאות של נברא. אם יש לך בחירה, אתה נמצא. אם אין לך בחירה, אתה איזה רובוט אלוקי שמתפקד. אתה לא נמצא בכלל. הקדוש ברוך הוא רצה שתימצא ותבחר נכון. אופה, זה משימה ענקית. המלאק בא ואומר, רגע, אתה יודע, בשורש הבריאה הכל בספק, בוא תישאר בזה. לכן הרב קוק אומר שהמלאק נמחה מתחת השמיים ולא מעל השמיים. כי השורש הזה שיש ספק הוא בסדר. רק צריך... אחרי שיש ספק צריך לקבל החלטות ולבחור. המלאק אומר לא רוצה. זה נקרא מקצץ בנטיות. הוא אומר אני רוצה רק או יוד קי או וו קי, לא את שניהם. לכן כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדורדור. הוא אומר אני לא רוצה את האלף של הכיסא, את הנקודה בראשיתית, לא רוצה שהיא תתגלה, תישאר בכס, ויש רק יוד קי ואין וו קי, לא רוצה שהוו קי יתגלו. זה המלחמה שלנו בעמלק מדורדור. ובזה אנחנו נלחמים. זה כנסת ישראל, היא בעצם כל הזמן באיזה התמודדות עם גישה עמלקית, פלורליסטית, ספקנית. אז ההיסטוריה הישראלית היא באמת התמצית של ההיסטוריה הכללית. מה הכוונה? כל העולם הזה יש לו היסטוריה. מה שהרב קוק קרא קודם, תולדה. זה נקרא מעשה מרכבה. מה הכוונה? העולם הזה מרגע שהוא יצא לדרך יש לו איזה תהליך שהוא אמור לעבור. ואת יש תהליך, יש זמן. הזמן הוא התהליך, יציאה מן הכוח אל הפועל של הרצון האלוקי, גילוי האינסוף בסוף, גילוי ההטבה האינסופית בתוך מציאות סופית. אז יש תהליך כזה, התהליך הזה אנחנו קוראים לו היסטוריה. בינו שנות דור ודור. מה זה בינו שנות דור ודור? תלמדו היסטוריה. אם תלמדו היסטוריה, מה תפגשו שם? את ההנהגה האלוקית. ויש הנהגה אלוקית. כשההנהגה הזאת היא מאוד מורכבת, יש שם מיליארדי פרטים. ההיסטוריה מורכבת מהתנהגות של המון אנשים, מהתנהגות של המון עמים, מהתנהגות של קבוצות אנושיות, מתופעות טבע, מרעידות אדמה, יש מלא. בסוף כל התופעות ההיסטוריות האלה מגלות שהן השם. והתמצית של כל זה, עוד פעם בכנסת ישראל, שהיא נקודת גילוי שהם השם בבריאה, נכון? ולכן ההיסטוריה הישראלית היא התמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. זאת אומרת, אם קורה בעולם משהו, תסתכלו בעם ישראל, תראו שזה מופיע שם גם כן. גם להפך, אם קורה משהו בעם ישראל, תמצאו שזה קורה בעולם. לכן יש הרבה תופעות שהגויים מאשימים את עם ישראל בכל מיני דברים. למה הם מאשימים אותנו? מה עשינו להם? אומרים, מה שקורה לנו זה בגלל מה שקורה בכם, אשמתכם. יש התמוטטות של הבורסה בניו יורק, זה היהודים. זה לא שבאמת ישב איזה יהודי וסגר איזה שלטר שם וכל הבורסה נכבטה, אבל משהו בעם ישראל גרם לזה. הגויים מרגישים את זה בתת מודע הקולקטיבי שלהם. הם מרגישים שאם רע בעולם זה בגללנו. דרך אגב, גם הם מרגישים הפוך, אם טוב בעולם הם גם מרגישים שזה בגללנו, ומצפים מאיתנו למשהו, שיהיה משהו. אז באמת ההיסטוריה הישראלית היא התמצית של ההיסטוריה הקוסמית, והשורש של הכל הוא שורש בכלל רוחני. יש איזה מעשה מרכבה, איזה תוכנית אלוקית אידיאלית שהולכת ומופיעה בתוך ההיסטוריה של בני האדם. ואמונתה של כנסת ישראל היא התמצית המסולת, זאת אומרת התמצית האידיאלית הטובה של האמונה, והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. זאת אומרת, אם יש בעמים איזושהי נקודה חיובית של חיבור לאינסוף ברוך הוא, זה נמצא בנו. אנחנו מכירים את זה, אנחנו חווים את זה כאומה. מה זה אומר למעשה? זה אומר שאם עכשיו קם בעמים איזה גוי ואומר איזה רעיון גאוני נפלא שבאים אחריו מלא אנשים, למשל שחייבים להטיב לאנשים אחרים, אומר רעיון כזה, הוא בא ואומר די להזיק, בואו נהיה אנשים טובים, חייבים שכל בן אדם יכבד את ההורים שלו. זה רעיון גאוני כזה, פתאום בא מישהו בארצות הברית מעלה רעיון כזה, אחרי זה הוא מעלה עוד רעיון שחשוב שהמשפחה תהיה משפחה בריאה, והאיש לא יבגוד באשתו והאישה לא תבגוד בבעלה, ויבנו משפחה טובה שמחה שאבא והאימא מתנהגים יפה אחד עם השני. רעיון גאוני כזה, והם באים עליה אנשים אחריו, ויש תנועה כללית כזאת של מיליוני אנשים להיות אנשים טובים. אומר הרב קוק, התנועה ההיסטורית הזאת, התנועה האמונית הזאת, נמצאת גם בעם ישראל. וגם להפך, אם עם ישראל חי נכון ובתוכו מתעוררת תנועה כזאת של לכבד הורים ולבנות משפחות טובות, זה משפיע על כל העמים לעשות את זה. זה הנקודה החשובה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להשפיע על העמים, בבקשה, בואו, תהיו בסדר. אבל אם אנחנו בזים לעצמנו אז באופן טבעי העמים לא יכולים להגיע למדרגה המתוקנת. לא הבנתי אז מה השאלה. עדיין לא הבנתי מה השאלה. אתה עכשיו שואל על הרב קוק?
כן.
אתה אומר, הרב, אני חולק עליך.
לא,
לדעתי
אני
אתה טועה. הכל מתחיל בגויים ולא בעם ישראל. משהו כזה, זה השאלה? מישהו מדבר על הוכחות? לא דיברנו על הוכחות. מה שהרב קוק אמר כאן, הוא לא בא להוכיח לך כלום, הוא בא לשתף אותך במידע שהגיע אליו ממשה רבנו בערך. אתה לא רוצה, אל תקבל. אתה יכול להגיד, הרב קוק, אני חולק עליך, אני מסכים עם פרויד. מה אתה רוצה עם הרב קוק? הרב קוק לא בא עכשיו להוכיח לך הוכחות לוגיות פה. פעם קודמת ניסינו להבין את זה קצת. לא מדובר פה על הוכחות לוגיות. הרב קוק אומר, אתה רוצה אינפורמציה על כנסת ישראל, אני אתן לך. זה מה שלמדתי. אתה לא רוצה לקבל, אל תקבל, הוא לא מכריח אותך. הרב לא אמר כאן שאם בעולם הולכים עם סנדלים של טבע, אז גם אנחנו נלך עם סנדלים של טבע או להפך. לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על תנועה שקיימת באנושות כתנועה משפיעה, חיובית. הוא אומר, התנועה המשפיעה החיובית הזאת נמצאת בתמצית בעם ישראל. יש תנועות שליליות שקורות בעמים, זה לא שאנחנו המצאנו את זה, אבל זה מתחיל בזה שעם ישראל לא חי בצורה מתוקנת. זה מה שהרב קוק לימד אותם. הוא לא הביא הוכחות ולא מבחנות. הוא אומר, תדעו לכם, זה ככה. זאת אומרת, יש לנו אחריות קוסמית. אנחנו אחראים על זה שהמלאכים יגידו שירה. אם עם ישראל לא אומר שירה, המלאכים לא אומרים שירה. אם המלאכים לא אומרים שירה, יורד פחות גשם, הצמחים כמלים, הפילים מתים באפריקה, כן. אז כדאי לנו להגיד שירה, ואומר לחיות בצורה מאוזנת ונכונה, כדי שהמלאכים יגידו שירה, כדי שיהיה טוב בעולם. עכשיו אתה אומר, תוכיח. לא רוצה. הוא לא רוצה להוכיח לך. הוא אומר, זה האינפורמציה שלנו ממעמד הר סיני. לא רוצה. זכותך. אז האמונה הישראלית, ואומר, נקודת הקשר בין הבורא והבריאה, היא התמצית המסולט והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. אם עכשיו תבוא ותגיד לי, בשינטואיזם מצאתי רעיון יפה. שמע, יש משהו נחמד בבודהיזם. משהו נחמד. דרך השמונה, איך להיות בן אדם טוב. יבוא המוסלמי ויגיד, שמע, אצלנו יש כמה רעיונות נחמדים של גבורה וכו'. אם תמצא נקודה טובה באמונות כולן, אומר הרב, באמת, השורש הפנימי של זה, שמשם זה זרם להאמין, זה כנסת ישראל. זה התמצית. זאת אומרת, יש לנו השפעה גם על האמונות, וממילא, הכוח הישראלי הזה, הוא מבקר את כל המושגים האמוניים. זה ממש מעצבן את הגויים. זאת אומרת, בא מישהו איזה רעיון אמוני, אני אלוקים, נחמד, לא אומר אותו אדם שהחליט שהוא אלוקים, זה לא הוא, זה כמה חבר'ה שהיו תלמידים שלו החליטו שהוא אלוקים. הוא לא אמר, הוא אמר רק שהוא המשיח, אבל היו כאלה שהחליטו שהוא אלוקים אחרי זה. וכנסת ישראל מבקרת את הפטנט הזה שבן אדם הוא אלוקים, ואומרת לו נכון, אוף אתם. אנחנו מעצבנים אותם, הם ממש רוצים שאנחנו נסכים שאותו האיש הוא אלוקים. הוא לא אלוקים, הוא אלוהי עבודה זרה כזו אחרת, בבקשה, אבל הוא לא אלוקים. באים המוסלמים ואומרים, יש לנו כמה רעיונות כבירים, נחמדים, נכון, אפילו שאובים מעם ישראל. אנחנו מבקרים את הרעיונות שלהם, אומרים להם מה בסדר, מה לא בסדר. אוף, מעצבנים. אף אחד לא מתייחס אליכם, אומרים המוסלמים, אבל בסוף כולם מתייחסים אלינו. למה הם מתייחסים אלינו? כאילו, מה אכפת להם מאיתנו? למה הנוצרים והמוסלמים ומה יש להם מאיתנו? תלכו, תנהלו את העניינים שלכם, מה אתם רוצים פה? ארץ ישראל זה נקודה שקחו גלובוס כזה, אתם יודעים, כזה של בית ספר, תחפשו את מדינת ישראל שם. פעם חיפשתי בחדר טבע, יש גלובוס כזה צהוב כזה, פיצי, לא רואה, ראש סיכה. כל העמים, מה אתם רוצים? די, תלכו, אתם יש לכם אפריקה ואסיה ואירופה, די, תלכו, תתעסקו עם העניינים שלכם. הם כל הזמן כנסת ישראל, כי הם מרגישים שהחיות שלהם קשורה לכנסת ישראל. הם מרגישים שמה שקורה בעם ישראל משפיע עליהם. אנחנו סוג של בקרי איכות. הרעיון הזה טוב, הרעיון הזה לא טוב. אנחנו אפילו לא צריכים לדבר, כאילו. זה אוטומטי. כן.
אז מה הכוונה שהתמצית הזאת נשפעת באמונה?
לא, זה התמצית.
אבל מה שהתמצית זה בדיוק הנקודה?
והיא מופיעה, זאת אומרת, יש עמים, קחת כל העמים האלה, העמים האלה יש להם איזו חיות אלוקית, בסוף זה מתרכז לנקודה הזו. הנקודה הזאת היא בסוף מופיעה בכל העמים כולם. לכן זה מופיע גם באמונה שלנו. האמונה שלנו זה נקודת המפגש עם הבורא, שבאה לידי ביטוי באמירה. לכן יש דגש מאוד חזק במפרשים, גם בהלכה, הרמב״ם פוסק, שאמונה זה לא דבר שרק אומרים בפה. למה? כי נדמה שאם אני אומר אני מאמין, יצאתי ידי חובה. הרב צבי יהודה היה אומר בשיעורים, אמונה זה לא דבר שרק שרים ורוקדים אותו. אני מאמין, ישיר כזה, נכון? לא, צריך שהאמונה תהיה ודאות פנימית של קשר עם הבורא, נקודת האמונה הזאת. וזה באמת משמעותה או מהותה של הנשמה הישראלית.
מה
זה
אומר?
תודתה
ואמונתה
של כנסת ישראל. אז מה השאלה? בעצם אנחנו מדברים על אותו דבר בהסתכלויות שונות. כנסת ישראל זה הנשמה הישראלית. הנשמה הישראלית זה נקודת האמונה הקוסמית. נקודת האמונה הקוסמית מופיעה בהיסטוריה הישראלית. מופיעה בהתנהגות הישראלית, בחיים הישראלים. אז למעשה אנחנו מבקרים, בין ברצון בין לא ברצון, את כל התופעות ההיסטוריות, התופעות האמוניות שיש בעמים. ואנחנו רוצים להביא את כל ההיסטוריה העולמית ואת נקודת האמונה העולמית למדרגת שפה ורורה דיבורית, לקרוא כולם בשם השם. למה חשוב לדבר את זה? כי מה זה דיבור? דיבור זה השורש של הדיבור. זאת אומרת, כשאני מדבר עכשיו, אני בעצם נותן לבוש שבא לידי ביטוי בגלי קול שנכנסים לאוזניים שלכם, של משהו שנמצא בתוכי, של מחשבות, שזה דיבור פנימי, שהדיבור הפנימי הזה הוא כלי קיבול לרצון השם. אם זכיתי, אם לא זכיתי, לא, אבל אם אני זוכה, אז רצון השם מופיע דרך הדיבור הפנימי שלי ודרך הדיבור החיצוני שלי. התפקיד של עם ישראל זה לגרום לזה שעמים יהיו מסוגלים לדבר את שם השם. באמת, לקרוא כולם בשם השם. ואלוהייך, כן, קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. אנחנו לא אגואיסטים. אנחנו לא אומה אגואיסטית שדואגת רק לעצמה ולא מעניין אותנו שלאחרים יהיה טוב, לא יהיה טוב. אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל העמים כולם, שיהיה טוב לכל הנבראים כולם. בכל היצורים כולם. כן? יש איזה, בעצם העובדה שיש נוכחות ישראלית ביקום, יש איזה תחושה לכולם שהם צריכים להיות בסדר לעומתנו. איזה תחושה, גם הם, יש להם נקיפות מצפון עד כדי כך שרוצים להשמיד אותנו לפעמים בגלל זה, כן? אותו אימח שימו וזכרו, שהוא כותב בספר שלו, שנמאס לו מאלוהי המצפון, שהנציגים שלו זה עם ישראל. כאילו, אתם כל הזמן עושים לי מצפון, אתם מעצבנים. לא עשינו כלום. כן, אבל, מה אבל? עצם הנוכחות הישראלית, אתה לא צריך לפרסם בעיתון שום מאמר. עצם העובדה שיש עם ישראל, זה יוצר אצל הגויים זו תחושה שהם צריכים להיות בסדר. לכן דרך אגב, איך הם מבסוטים כשאנחנו לא בסדר? אה, תפסנו אתכם, אתם לא בסדר במשהו. אה, ראינו חייל שלכם אמר לערבי לדפוק בדלת של מישהו וללכת לדפוק בדלת של השכן, נועל שכן. איזה פושעים אתם. ראיתם? תפסנו אתכם. אתם נורמליים? אתם רוצחים אלפים, יורים בהם, לא נועל שכן, אתם הורגים את כל השכנים בבת אחת. ארצות הברית, התפרסם מאמר בעיתון באנגליה, שלוחם טליבן, שמגיע לכפר פטני, מעשרת השבטים, שבט רבני, ראובן, הם לא עושים נועל שכן. בא מטוס, מוחק את כל הכפר. ככה בטוח הטליבן ימת. בעיתון הזה היה כתוב שהם עד עכשיו הרגו בדרך זו 500,000 פטני. מחקו כפרים שלמים. אתה שואל, תוך כמה זמן? במלחמת אפגניסטן, בזמן שהם היו שם. אבל זה גם אחרי זה, כל הזמן שיש טליבן, הם עובדים קשה. זאת אומרת, אנחנו לא בסדר כי הפעלנו נועל שכן. והטבעו אותנו בהג. שמעתם? זה. על זה שירינו פצצות על בתים ריקים בעזה, אנחנו נטבע בהג. בבית דין הלאומי התבעו את עם ישראל על זה שהיינו לא בסדר, שהרסנו בתים של אנשים שרצו להרוג אותנו. ולא, אנשים דאגנו שהם לא יהיו בבית, יש נועל דפיקה בגג. לא יודע אם אתם מכירים את הנועל הזה, זה מין נועל כזה, שדופקים בגג כדי להודיע לאנשים, אוף ומפה אנחנו עוד רגע גם הורסים את הבניין. ככה עבדנו בעזה. אתם יודעים כמה המחבלים היינו יכולים להרוג אם לא היינו דופקים להם בגג? דופקים בגג כשכולם בורחים, בום, מפציצים את הבניין. כך זה עבד. למה עשינו את זה? כי רצינו להטיב. אבל מבחינת הגויים, הרסתם בתים של אנשים, אתם לא בסדר. ראינו אתכם. תגיד, אתם נורמליים? אנחנו כל הזמן נטבעים מהגויים להיות מוסריים מאוד. למה הם רוצים את זה כל כך? כי הם מרגישים מבוקרים. זה כמו, נגיד, הורים שאומרים לילד שלהם, אל תשקר, אל תשקר, אל תשקר. אחרי זה מישהו מתקשר, אומרים, תגיד שאני לא בבית. מה, שקרנים? מה, אתם אומרים לי כל מה לא לשקר, ואתם שקרנים בעצמכם. זה נורא חזק. הילד אחרי זה, יש לו ביקורת ענקית על ההורים שלו. הוא מחפש אותם. העמים מחפשים אותנו כי הם מרגישים מבוקרים. הם מרגישים שאנחנו מבקרים אותם. לכן הם מחפשים, איפה אנחנו לא בסדר? היי, ראינו בתורה שלכם כתוב, מחות עם חטא זכר המלאק, פרשת זכור, פאף, איזה אומה ראה אתם, איזה לא בסדר אתם. זה לא משנה שסטלין רצח 60 מיליון פה, היטלר רצח 60 מיליון שם. היי, אתם ממש, אתם עושים השוואה בכלל? אנחנו יש לנו רק מצווה כזאת, שאנחנו אפילו לא מקיימים אותה, כי אנחנו לא יודעים מי זה המלאק. אתם לא בסדר, אתם הורגים אנשים. מחפשים אותנו, כי אנחנו סוג של בקרי איכות של האנושות. עכשיו, לא שאנחנו רוצים בזה, ולא שאנחנו אומרים, אנחנו נבדוק, תנו לנו דוח התנהגות. לא, אנחנו חיים את החיים שלנו. אבל זה יוצר באופן טבעי, בגלל שהתמצית שלנו פועלת שם, אז מה שקורה בנו, הם מרגישים. ואם יש בתוכנו אי נוחות ממשהו בעולם, הם מרגישים. וזה לא משנה איפה. גם באפריקה, סיפרתי לכם, אני חושב שאחרי ששת הימים, איזה שכן שלנו שגר ברחוב, נסע לביקור באפריקה, יש שם אלה שמצמצמים, הם גולגלות, איך קוראים להם? פיגמים. שבט פיגמי, זה אנשים בגובה כזה בערך, שמומחים והם יורים חיצי רעל באויבים שלהם, ותופסים אותם, מחתכים את הראש, מצמקים אותו עם צמחים, ואז הם מחזיקים את זה על איזה מקל. אני בתור ילד ראיתי את התמונה, עומדים שם חבורה של כאלה גמדים, אנשים מבוגרים, כן? כולם עם מקל, בכל ראש מקל יש איזה ראש של בן אדם כזה, מצומק. בכל אופן, השכן הזה נסע לטייל באפריקה, הולכים עם המדריך שלהם בג'ונגל, ופתאום המדריך שלהם אומר, שאף אחד לא יזוז, אנחנו מוקפים בפיגמים. עכשיו, פיגמים אז הם היו אנשים נחמדים כנראה, כי הם לא ירו עליהם חיצי רעל, אבל המדריך, חיכה, אז יצא אחד והוא דיבר איתו ואמר לו שהקבוצה הזאת זה קבוצה של תיירים מישראל. אמצע הג'ונגל, אמצע חור, כלום. כל הפיגמים יצאו והתחילו לקפוץ מאחוריהם מסביבם במעגל עם יד אחת על העין. למה? אתם לא מכירים, אבל מי שהיה אז היה משה דיין. משה דיין היה עין אחת. כל הפיגמים רוקדים. שמחים, מה אתם שמחים? אין, אי אפשר להסביר את זה בכלל. עם ישראל במלחמת ששת הימים גילה איזה עוצמה מיוחדת שהעמים כולם הרגישו בזה. זה עבר לכל העמים, כל העמים אמרו, אופה, משהו טוב קורה בעולם. הם ציפו שעם ישראל ימשיך עוד שלב וכולם יהיו נביאים ובית המקדש ייבנה והמשיח יבוא והכל יהיה בסדר. זה מה שהעמים הרגישו. טוב, בצערנו המשכנו לחלום, היינו כחולמים עוד כמה שנים מאז, ובעזרת השם נתעורר בקרוב, יהיה בסדר. כנסת ישראל, סעיף ב', היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. נראה לי יפתי אתכם כבר. כמו שבאדם הפרטי יש נפש, יש גוף, נפש, רוח ונשמה, חיה, יחידה, נכון? בכל אדם יש בחינות באישיות הפרטית שלו. יש לנו גוף, כולכם יש לכם גוף, אתם מכירים אותו בערך, לפחות החיצוניות שלו, את הפנים, לא נראה לי שאתם מכירים כל כך טוב, גם את החיצוניות לא כל כך טוב, אבל בסדר, נו, הנה הגוף שלי, נעים מאוד, זה הגוף שלי. איך זה עובד בדיוק, שלוש חוות של האור וזה, איך זה, לא נראה לי, גם אם למדתם ביולוגיה שאתם ממש שולטים בזה, אבל בסדר, זה הגוף, אתם יודעים, יש לכם גוף. נפש אתם עוד פחות פוגשים. זה הכוחות שפועלים בתוך הגוף. מה גורם לכם למצב רוח טוב, מה גורם לכם למצב רוח רע, מה גורם לכם להיות אמיצים, פחדנים, מה גורם לכם להיות כישרונים במוזיקה, מה גורם לכם להיות זייפנים בשירה, מה גורם... כוחות, כל הכוחות האלה זה נפש. אתם פחות מכירים אותו. אתם שמים לב שזה קיים. ויש כוחות שעוד פחות אתם מכירים. וכל הכוחות שלכם לקבל החלטות, איך זה עובד, איך אתה מחליט, הכוחות של תקשורת נכונה, אתם פחות מכירים. ויש עוד פחות אתם מכירים את הרצון שלכם, הרצון האמיתי שלכם. מה אני באמת באמת רוצה. אבל כל זה קיים בנו. יש לנו גוף ונפש ורוח ונשמה. וכמו שבאדם הפרטי יש את כל הבחינות האלה, גם בעמים, העמים כולם יחד הם כמו איזה בן אדם גדול. אם תרצו, כל המציאות היא כזאת. אבל עכשיו נתמקד רגע בבני האדם. כל בני האדם זה כאילו בן אדם אחד. ובבן אדם האחד הזה יש גם בחינה של נשמה, או חיה או יחידה. תסבירו לי עכשיו מה אמרתי לפי מה שלמדנו בסעיף הראשון. מה זה הבחינה הזאת? כנסת ישראל. זה הבחינה שכל עניינה זה כל הזמן אני רוצה להיות קשור לטוב האינסופי, לריבונו של עולם, לאינסוף ברוך הוא. וגם באנושות יש כוח כזה פנימי שהוא הנשמה של האנושות. בסדר? זה הנקודה הרוחנית העליונה שנמצאת בעצם ההתנהלות, ההוויה האנושית, האנושות בכלל. ולכן כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. זאת אומרת, כמו שבאדם הפרטי יש גם כן גוף ונפש ורוח ונשמה, גם באנושות יש את זה. והעם שלנו הוא במידה... אפשר להגיד, גם פנימית וגם חיצונית, זאת אומרת, זה אנחנו. אנחנו בעצם הגילוי הרוחני העליון שיש בהוויה האנושית. זה לא בא להקטין את ערכה של האנושות, אלא זה בא להגיד, נתון. מה הנתון? כמו שבאדם, גוף זה דבר מיותר באדם, מה דעתכם? אפשר? בלי גוף? אין כלום בלי גוף. גוף זה תנאי הכרחי להופעת נשמה. גם צריך רוח בשביל זה, צריך נפש בשביל זה. צריך את כל האנושות כדי שיהיה בה גם את הגילוי הרוחני העליון שלנו. וצריך לדעת מה הערך שלנו. כל הייעוד שלנו זה לגלות את הטוב האלוקי האינסופי בתוך האנושות. זה התפקיד שלנו. זה המהות הישראלית. וזה דבר שיש לו ביטויים שונים, כמו שהכוזרי מביא שישראל באומות כלב באיברים, ולכן הוא רב בריאות ורב חולי מכולם. מה הכוונה? הלב זה חלק מאוד רגיש, או המוח. חלק מאוד רגיש בגוף שלנו. אם אני לוקח מסרגה, תוקע לעצמי ביד, יוצא מצד שני. מה קורה? כלום, מוצאים, ממשיכים ללכת, לא? זה קורה לאנשים לפעמים. פעם היה מישהו שלח בטיון, נתקע לו, הוציא, והמשיך ללב, הוא לא שם לב אפילו. אם מישהו נתקע לך, הוא כולו מלא זעזועים, אבל זה קורה, יוצא, בסדר. מישהו נחתך. שם פלסטר, סוגר, ממשיך ללך. לא שם לב. קורה לנו כל מיני דברים. אבל אם מישהו תוקע מסרגה במוח, אין, מתים. מסרגה בלב, אין, מתים. מספיק סיכה בלב, מת, די. למה? כי הלב מה זה רגיש? מספיק מחט אחת בלב כדי שהאדם בכלל ימות מזה. זה לא פשוט, מקום מאוד רגיש. ולכן זה המקום הכי בריא גם. למה? כי הגוף כולו דואג שהלב יהיה בסדר. אם הלב לא בסדר, הגוף מת. המוח צריך להיות בסדר, אם המוח לא עובד. לכן הלב והמוח, או כמו שאומר הכוזרי, יש איזו מציאות בהוויה שהיא מאוד רגישה. היא פגיעה מאוד, היא בקלות עלולה להיות חולה, להינזק, מכל שטות הכי קטנה, ומהר הגוף צריך לתקן את זה. אז יש איזו עוצמה מיוחדת בלב, עוצמה מיוחדת במוח, כמו שראינו במוח יש היפותלמוס, יש שקד, יש כל מיני, המוח שלנו זה מערכת מדהימה, מאוד מאוד חכמה, מאוד מתוחכמת, עם עוצמת חיים מדהימה. לכל חלקיק בגוף שלכם יש נציגות במוח. יש שם חלק בגודל בערך כזה, קצת יותר גדול משקד, שיש בו נציגות של כל הגוף שלנו. עשיתי ככה, אותה נציגות במוח, עוד פעם, מה שקורה לי בגוף מיד יש במוח דיווח. וגם המוח יכול לשלוח כל מיני מסרים לכל הגוף, נוירוטרנסמיטרים, מהר רצים תוך חלקיק שנייה, מגיע עד לרגליים שלכם, מה שהמוח שלכם מדבר. המוח זה עוצמת חיים מיוחדת. אומר הרב, כשם שאין להתפלא, על אשר במוח ובלב, ישנם גילויי חיים כאלה, שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה. עם כל הכבוד לזרת שלכם, אין בה את כל העוצמה שיש באותה כמות חומר במוח. אין. המוח זה עוצמת חיים מיוחדת. גם כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, כל מה שמאפיין את עם ישראל, זו עוצמה מיוחדת שיש בעם ישראל. אנחנו לא מצפים שכל העמים יהיו נביאים, לא בשלב הזה. זה כוח ישראלי. אז זה פעם הבאה בעזרת השם.